בעלל. מה זה כל בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לאוהב? זה ממש מתאר לנו את האירוע החד פעמי הזה במציאות, שכל העולם עומד נפעם מול הדבר הזה שעם ישראל יוצא ממצרים. חן אומרת, זה בכוונה ברעש גדול, שהעולם כולו יהיה פה איזו תדהמה כזאת שעם ישראל יוצא ממצרים. ואנחנו עוד פעם אז נשאל, אז למה? מה כל כך מאוד נקי, מה כל כך משמעותי ביציאת מצרים, שהיום לא יודעת כמה שנים אחריה אנחנו עדיין מזכירים אותה בתפילה כל יום. אני רוצה לציין את זה בקידוש, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, בכל חג אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. כל המצוות, לא כל, הרבה מצוות הן סובבות סביב המוטיב הזה של זכר ליציאת מצרים. למה זה כל כך משמעותי? נו, קראתם את הפרשה? מה אתם אומרות? מה? זה ההולדה של עם ישראל, אבל שם השם, את צודקת, אני רוצה שנברר את זה עוד קצת. הרי שם השם נקרא בעולם עוד לפני יציאת מצרים. זה לא הפעם הראשונה, ואנחנו גם אמרנו את הנקודה הזאת על המהות של עם, אבל אני חושבת שאם ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו מספר לנו עליה בחמישה חומשי תורה בפרשת בו, זה מקום מאוד מאוד משמעותי להתעכב עוד קצת על הפסוקים ולראות באמת איך אני אומרת ברעש גדול עם ישראל יוצא ממצרים. יש פה הודעה רוחנית לעולם שיש פה מדרגה חדשה שנוצרת במציאות. מה שהיה עד עכשיו היה, בטח היה, הייתה מדרגה מאוד משמעותית חדשה. דיברנו על זה הרבה כשדיברנו על אברהם, נכון? על 2000 שנות תור, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח, שאברהם חותך כאילו את ההיסטוריה בהודעה על דבר השם, שיש השם בעולם. זאת מדרגה אחת. ברגעים האלה שעם ישראל מתהווה, שעם ישראל נוצר, שעשרת המכות תהליך מאוד מאוד ארוך של שנה, ככה המפרשים אומרים, כל מכה הייתה כחודש, של שנה פחות או יותר, שהמצרים מתפרקת לחלוטין. קצת בסוף הפרשה הקודמת לא הספקנו כל כך לעמוד על כל מכה ומכה, אבל אם אנחנו אפילו מסתכלים בפרשה שלנו, מה זה הרבה? ברוך השם שאנחנו לא יודעים את זה, היו שנים שהיה גם בארץ מכת הרבה, וזה היה כאילו ממש מכה חקלאית, לא רק חקלאית, טוב, העולם שלנו אנחנו מתכחשים לזה, אבל באמת הוא עולם, הוא עולם שהחקלאות בו היא תופסת מקום מאוד מאוד מכובד. מה זה מכת הרבה? מה קורה שם בעצם? לפני אין אוכל, זאת אומרת התוצאה אין אוכל, אבל מה קורה שם במכה הזאת? כן? קראתם, אף פעם לא ראיתם, הפרשה מספרת לי סתם, לא ראיתם ציורים על זה? כן, המקום כל צריך לדעת, הפרשנים אומרים, החושך של מכת חושך הוא אפילו לא יתחיל במכת חושך. הוא מתחיל קודם כל במכת הרבה, והנה חיסה את עין הארץ. יש, לא יודעת, מיליונים, זה נראה לי מעליב, מיליוני מיליונים של היצורים המעצבנים האלה, שפשוט מכסים את עין הארץ. כתוב שהם נכנסו להם לבתים, אנשים, לא, זה לא היה רק בחוץ, אין שמש, אין שמיים, אין כאילו מרחב להסתובב בו בכלל. ההרבה הזה מכסה, נכנס לתוך הבתים, רות אומרת, בסוף הוא אוכל את כל התבואה החקלאית. אבל זה לא רק זה שאתה נשאר בלי שום משהו להכניס לפה שלך, בלי שום צמיחה, זה לא רק המשהו להכניס לפה שלך. המציאות שלך לפני זה היא שמשהו חונק לך את החיים. ראיתי יפה שמפרשים הרבה לזה, זה רבים או יחיד? מה? אין לזה רבים, או הפוך, אין לזה יחיד. אז דווקא אומרים שאין לזה רבים, שהרבה זה הפרט. ודווקא זה שאין לזה רבים, זה מלמד אותנו משהו על המהות של המכה הזאת. כל אחת מהמכות היא מלמדת את עם ישראל, זוכרות ששבוע שעבר דיברנו על היסוד הזה של והפלטי את בני ישראל במכות. שעם ישראל עומד בכל מכה ומכה ורואה איך המכה תוקפת את מצרים ואיך ישראל הם מעל המכה. הם באים לשתות מהדם, אין להם דם, יש להם מים בכלים. הם באים, כל הארץ שלהם אין ערוב ורק למצרים יש, וכן הלאה על כל מכה ומכה. ודיברנו על היסוד הזה שזה חלק מהטיפול הרוחני שהשם מצמיח את עם ישראל. השם נותן לעם ישראל הבדלה מהמצרים, הוא לוקח אותם ואומר להם אתם משהו אחר. זה לא רק הבדלה פיזית, זה מה שרציתי שנספיק לדבר שבוע שעבר, אבל לא הספקנו, לא נורא, נדבר על זה קצת, על המכות האלה, זה על כל מכה עיקרון אחר, אבל בסוף זה אותו עיקרון. זה לא רק הבדלה פיזית, זאת הבדלה רוחנית. השם עושה לעם ישראל טיפול רוחני להבין מה המהות של עם ישראל מול המהות של מצרים. איך אנחנו רואים את זה במכת הרבה? מכת הרבה, כמו שאמרנו מקודם, הרבה זה יחיד. השם, זוכרות שדיברנו על זה קצת, על הקולות של הברד, שפרו היה עסוק בלשמוע את הקולות של עצמו. רק אני שולט, כולכם עבדים לי. כשהמלך הוא כזה, גם העם הם כאלה. העם של מצרים מסתכל על כל אחד ואחד על עצמו, ואומר, מי קיים פה בעולם? אני. כל העולם הזה, זה רק אני. האנוכיות היא מאוד 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 חזקה. מתוך זה שהעולם הזה הוא רק אני, ואני דואג רק לעצמי, החומריות היא מאוד מאוד חזקה. המקום הזה שאומה יכולה לשעבד אומה אחרת, זה נובע מזה שאני עסוק רק בצרכים של עצמי. אני רואה רק את עצמי. והמכת הרבה היא באה להראות לנו באיזה זרקור מאוד מאוד חזק, לאן האומה המצרית מגיעה כשהיא עסוקה רק בעצמה. שאין רבים, יש רק יחיד. השם מעמיד לעם ישראל קונטרה, נכון? דיברנו על זה קצת, ממש על קצה המזלג, אבל אני מדברת על זה ממש מהר, כי אני יודעת שהרבנית נעמה משקיעה בזה הרבה בשיעורים שלה פה, על ידיעת ההפכים של המהר"ל. וזה בדיוק היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תסתכלו על המכה, תסתכלו מה היא נותנת לכם, איזה לימוד רוחני על המהות של מצרים היא נותנת לעם ישראל, היא נותנת לעולם כולו, ועם ישראל, אתם לא כאלה. המהות שלכם היא לא כזאת. היא לא להסתכל על החיים שלי, אני בעצמי, אני לבד, והנה חיסה את עין הארץ, שהעצמיות שלי מכסה את כל שדה הראייה, שאני לא יכול לראות שום דבר, לא שמיים, לא שמש זורחת, לא צמיחה. זה אוכל כל המשכיות, כל תהליך של התקדמות, כל תהליך של צמיחה. זה סתם ככה, לא סתם חס וחלילה, זה רק איזה חלון כזה, אפילו למכת הרבה, כדי לראות את המושג הזה. כשמצרים באמת חן מוליכה אותנו לשאלה שחשבתי שהיא תעלה פה כבר בשיעור הקודם, אבל לא הספקנו להתייחס אליה, איך אמרת חן? לא רק אמרת אחר כך, השם מכביד את לב פרעה. מה קורה, נכון? חמש מכות ראשונות, פרעה אומר בעצמו, מה הוא אומר? מה? שהוא לא מוציא אותה. חמש מכות, אני לא רוצה לשמוע אתכם, זה לא מעניין אותי, תצא מפה משה, תצא מפה אהרון, בסדר, בסדר, המכות, דם, צפרדע וכינים, הוא אומר להם, גם החרטומים יכולים לעשות את זה. עזבו, לא מעניין אותי מה שאתם אומרים, הוא בעצמו מקשיח את ליבו. חמש מכות אחרונות כך. מה? אין לך, אני אמר לך שיהיה לך ספר. אין לי, אתם מבינים? חמש מכות אחרונות כתוב שפרעה ממש, הסבל שלו מהמכות הוא עולה רמה. הסבל של מצרים, תחשבו כאילו אחרי האדם עוד מילא היה מסריח כל הסיפור הזה. צפרדע, כל החמרים האלה של הצפרדעים נשארים שם. קינים, כל האדמה רוכשת קינים. יחסית המכות האלה נגמרו, אפשר להתקדם על הדבר. כל מקנה מצרים מת. הרוב, אנשים מתים, הרבה, ברד, כל מצרים שבורה, שרופה מהגושי קרח, מהאש, אני לא מדברת חוץ מזה על המוות, שכל מכה אוכלת בבתי מצרים, הרבה, לא נשאר כלום, כלום, זה ממש, המכת הרבה גם בספר יואל מתואר, שהיה הרבה, ממש, זה משהו שכאילו שודד את הקרקע בצורה מאוד מאוד, באמת, משאיר אדמה חרוכה, מכת חושך, מה? הכל, בכל המכות אפשר לראות את היסוד הזה של החומריות ושל הרוח. בכל מכה יש איזשהו ניצוץ, כאילו פן אחר שאפשר להסתכל עליו. אבל זה ממש, המקום הזה של מצרים, בית עבדים, זה המהות של מצרים. ההתעסקות באני, שאני לא יכול לראות שום דבר מעבר לעצמי, וזה לא שאני נשאר רק ברובד הזה של חיה ותן לחיות, בסדר, אני מלא בעצמי, אתה מלא בעצמך, כל אחד יהיה מלא בעצמו. זה היה לזה עוד דרדור מוסרי, שבגלל שאני כל כך מלא בעצמי, אני לא יכול לתת לאף אחד אחר לחיות לידי. זה העבדות. אתה... מה?
למה?
הרבה... זה המקום של העצמיות. כאילו שהמין הזה, נכון, אמרנו הרבה, אין לו יחיד ורבים, שמצד אחד, זה פר... מה זה כולה הרבה? זה חרגול. כאילו, בוא נדבר על זה, כמה חרגול אחד כבר יכול להזיק. אבל מרוב שכל אחד כאילו מרוכז בעצמו, כל חרגול היה עסוק בלממש את ה... נכון שהם היו הרבה הרבה, אבל הם היו כל כך פרטיים, נכון שההרבה שלהם בסוף זה מה שהורס. אבל הם מראים לנו כמה שכשהאדם מרוכז בעצמו, אין לזה יחיד ורבים. כאילו, התשטוש הזה, הוא באמת מביא לחומריות שהיא עולה על גדותיה, ואתה לא יכול לראות את מי שסביבך. וזה המהות של להיות, לשעבד. אתה משעבד כי אתה לא יכול... אין אף אחד חוץ ממני. רק אני חשוב כאן. רק מה שאני רוצה, זה מה שישלוט כאן. אז התחלנו לדבר קצת על, על, על פרעו, שהוא רואה את הארץ שלו נגמרת. באמת, לא נשאר ממצרים כלום. ומה זה? והשם מכביד את לב פרעו. איך אתם מבינות את זה? למה השם לא אומר, יאללה, מכת הרבה, מכת ברד, מצרים כל כך סובלים, בואו, בואו נצא. למה יש את והשם מכביד את לב פרעה? מה אתם מבינות?
זה
השם
רוצה
להביך
במצרים משהו, כי יש את התהליך
של השם. אז באמת, איך קוראים לך?
אלה.
אלה אומרת לנו פה משהו, אם אתם זוכרות, נכון, דיברנו על 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, דיברנו משהו על המספר 10, שהמספר 10 הוא מקביל לבעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה בעשרה מאמרות נברא העולם? יש 10 יסודות רוחניים, אל תשאלו אותי מה הם כי אני לא יודעת, אבל יש 10 יסודות רוחניים שמופיעים בעולם הזה. כל שאר הדברים זה התפרטות שלהם, יש גם 10 ספירות שבטח בזה אני לא מבינה. אבל המהר"ל אומר לנו שכשבעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, הכוונה שכל הניסיונות הרוחניים שיכול אדם או שיכולים להיות במציאות של העולם הזה, אברהם אבינו נתנסה בהם. אני מזכירה לנו מה שדיברנו אז, מעשה אבות סימן לבנים, לכן כל אחת ואחת מאיתנו יכולה לעמוד בכל סוג של ניסיון, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מטען גנטי דרך אברהם של יכולת לעמוד בכל הרבדים של הניסיונות שיש בעולם הזה. בהקבלה ל-10 מכות מצרים, 10 מכות מצרים הן מבטאות תשובה לבעשרה מאמרות נברא העולם. בעשר ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. יש 10 יסודות רוחניים שהקדוש ברוך הוא מעביר את מצרים. נכון, יש פה תהליך הדרגתי, שלב אחרי שלב, ועוד פעם אנחנו מדייקים. השם לא מביא את המכות האלה בשביל מצרים. השם מביא את המכות האלה כדי להוליד את עם ישראל. כשעם ישראל עומדים ומסתכלים על מצרים, עוברים את המכות, כל מכה ומכה מבררת לעם ישראל יסוד רוחני שהם אמורים לקנות עוד מדרגה מי אנחנו עם ישראל. עוד מדרגה מי אנחנו עם ישראל. אז למה השם לא נותן לפרעה בחירה חופשית? אם הפרעה אומר די, נמאס, אני לא יכול יותר, נו ריבונו של עולם תמצא דרך אחרת ללמד את עם ישראל את הלקח הזה, די, הוא רוצה לעשות תשובה. ראיתי אצל הרב אבינר יסוד ש... זה קצת קשה לקבל את זה, אבל אני חושבת שיש בזה גם לימוד בשבילנו. שהוא אומר לנו על פרעה, תראו, השם נותן לפרעה בחירה חופשית 5 מכות. הוא אומר לו, בוא, אתה יכול לעשות תשובה. אני אסתדר עם עם ישראל, איך הם ילמדו את היסודות הרוחניים שלהם, אל תדאג. אתה יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. זאת הייתה בחירה אמיתית שהשם נותן לפרעה. אבל יש נקודה שכשאדם הולך בדרך מסוימת, חוק הטבע הוא שהוא כבר יוצר לעצמו כזה שביל, הוא חוקק לעצמו כזה שביל של ריחוק מריבונו של עולם, של הסתרה, של בחירה חופשית ברע, שאחרי זה באמת מאוד 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 קשה לו לצאת מזה. אפילו נכון, תמיד שאני קוראת את זה, אני חושבת על רבי אלעזר בן דורדיה, נכון, שאתם למדתם את זה עם הרב דוד, שהוא עבר, עשה כל כך הרבה חטאים, והיה איזה נקודה שהוא כל כך רצה לחזור בתשובה, והוא אומר, שמיים תתפללו עליי, ארץ תתפללי עליי, ובסוף, עד שהוא הוציא נשמתו, וחזר בתשובה. רק ברגע הזה של התשובה כל כך, כאילו באמת, הוא נפרד מהעולם הזה בתשובה. ברור שתמיד לעם ישראל, לא לפרעה, יש תיקון. אבל התיקון הזה לפעמים הוא מאוד מאוד חריף, הוא מאוד מאוד נוקב, הוא מאוד מאוד קשה. התשובה הזאת, אם אני סולל לעצמי דרך של חלילה, לא אנחנו, פרעה סולל לעצמו, דרך כזאת של חטא, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו משהו בזה, בתהליך התשובה הפרטי שלנו. ברור שהוא רוצה ללמד אותנו עוד הרבה דברים על פרעה, אבל אני לוקחת מזה איזה משהו שאפילו אנחנו יכולות לקחת מזה. והוא אומר לנו, בנות, תשימו לב איפה את הולכת. אם אני מכניסה את עצמי למקום לא טוב, ואני מבססת לעצמי את השביל שם, ואני הולכת שם עוד ועוד ועוד ועוד, תשובה תמיד יש בעולם, אבל היא תהיה מאוד קשה. ואלוקים מכביד את לב פרעה, לא כי השם רוצה להתנקם בפרעה בקטנוניות. אתה לא הקשבת לי, אז אני לא אתן לך לחזור בתשובה. זה לא המקום הזה. אלא שבאמת הנפש היא כל כך מתרגלת לחטא. היא כל כך נאחרת מן החטא. נכון? אחור כמו שמשה, אחורה, שקשה מאוד לפעמים, כן. לפעמים מאוד קשה לנקות אותה. הנשמה היא כל כך נהיית אחורה מהחטא, שלפעמים יש מקום שאתה כבר כמעט לא יכול להוציא את עצמך משם. פרעה הוא לא, אין לו נשמה של ישראל. אז באמת הוא לא מצליח להוציא את עצמו משם. הוא כאילו מדרדר במדרון הזה של אלוקים מכביד את לב פרעה, כי הוא כל כך הכביד את ליבו בעצמו. ויש פה איזה תהליך כזה מאוד כואב שמצרים עוברת, אבל גם באמת יש פה שאלה שמתייחסת להדרגה ולדליגה, נכון? וואי, החימום הזה, עוד שנייה אני נרדמת פה. אפשר לעשות הפסקה בחימום, בבקשה, אם מסכימים. לא כזה קר בחוץ היום, היום סביר. יש פה באמת תהליך של הדרגה שהקדוש ברוך הוא בונה בעשרת המכות עד שהוא מגיע למכה האחרונה של מצרים. זה מצד אחד, מה שאלה עזרה לנו להבין. מצד שני אנחנו רואים בפרשה גם מה? מאורה של מה? איזה מילים? נכון? הייתה פה שאלה כזאת. אנחנו רואים התפתחות הדרגתית, זה עשר המכות. ומצד שני אנחנו רואים קפיצה, משהו פתאומי, משהו מהיר שקורה. מה זה המשהו הזה? איזה שקט. נו, אתם יודעות את זה. כל שנה אומרים את ההגדה. מה?
כל העניין שקשורים
פסח. שמה?
שעשה...
איך הם יוצאים? בחיפזון. איפה התורה מצווה אותם לצאת בחיפזון? איפה התורה מצווה להכין מצות? בזמן שהם יוצאים ממצרים? לפני. כן, השאלה מובנת. לכאורה, מתי משה אומר לעם ישראל, לכו, משכו לכם שה, תתחילו, תמשכו את המשקוף, מה? נכון, באיזה תאריך? יש את התאריך. הוא מודיע להם את זה ביוד בניסן. מתי יוצאים ממצרים? ביוד דלת. זאת אומרת, אם הם היו רוצים להכין עוגות שמרים משובחות, הם היו יכולים להספיק. לא בהכרח הם היו חייבים לצאת עם מצות. נכון? היה להם ארבעה ימים, כולם יכולים להספיק להכין בזה. מספיק צדה לדרך. אבל שם כבר הכתוב מצווה אותם להכין מצות. מכאן, שהנקודה הזאת של החיפזון, הרי אתה לא מודיע למישהו ארבעה ימים לפני, שימי לב, ביום חמישי בבוקר, אני שולפת אותך מכאן בציציות ראשך, לא יהיה לך זמן להתארגן. מה תעשי? תתארגני, נכון? זה שעם ישראל לא מתארגן, זה לא כי הם היו עצלנים והם לא האמינו בגאולה. זה כי יש פה משהו מהותי ליציאת מצרים שתמון בנקודה הזאת של החיפזון, של הפסיכה, של הדליגה. מה זה הדבר הזה? מה עם ישראל קונה בזה שיציאת מצרים היא בחיפזון? בנות, המוח צריך לעבוד. מה? מסירות נפש על מה?
על היציאה.
נכון, באמת הפסוקים בנביא אומרים את זה, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. זה שעם ישראל מוכן, עם כל זה שהוא היה מת לצאת ממצרים, אנחנו יודעים אחר כך בספר במדבר, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, שזה לא היה כזה דבר פשוט, אבל זה שהם מוכנים לצאת, לעזוב את כל המוכר, אפשר לדבר על זה הרבה, על אזור הנוחות שלנו היום, אבל לא נרחיב, הם מוכנים לצאת מהדבר הזה, ויאללה, ברגע, ועוד היה אומרת לנו, זה מסירות נפש, ויש פה עוד יסוד, מי שיכולה להגיד לנו אולי עוד משהו על זה.
סתם לי עליו, כשאמרת עוגות שמרים, אמרתי, וואי, כאילו, ממש לא בתודעה הזאת של עוגות שמרים, בתודעת עבדים, כאילו, 200 שנה,
כן. של מצות, את אומרת מקסימום קרקרים. כן, אוקיי. אז באמת, אולי עוד מישהי רוצה להגיד איזה משהו על החינוך הזה? מה? שמה? זה לא יספיק, את אומרת. הם לא ידעו, הם חשבו שזה יהיה 11 יום בהתחלה. למה? האם תכיני להם? אני חושבת שהם יסתדרו. מה? אז רות אומרת, דווקא זה נשמע להפוך. היו לכם 4 ימים להכין, תתכוננו. תתכוננו. מה? אולי הם לא מאמינים, את אומרת. אז באמת... אנחנו זוכרים שבאמת התהליך הזה של יציאת, של כל עשרת המכות, אמרנו, זה תהליך, זה טיפול רוחני שעם ישראל עובר כדי להאמין ולהכיר מי הוא. זה באמת לא היה פשוט. הם לא יוצאים עכשיו מההריסה אצל אברהם אבינו, מדלגים לעשרת המכות. עוברים עליהם 210 שנים של שיעבוד שבאמת מטשטשים את הזיכרון, מטשטשים את המהות. למדתם על מרים הנביאה, אז למדתם קצת על מה היה שם בשיעבוד. זה באמת מאוד מאוד לא פשוט, אבל אני רוצה שנתייחס לעוד מצווה אחת שהם עוברים בדרך בין י' בניסן לי' ד' בניסן, ודרך זה ננסה להבין את הנקודה הזאת. מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם? הוא מצווה אותם, קחו לכם שה, נכון? זה קורבן הפסח. מה הם צריכים לעשות עם הדם של השה הזה? למרוח על המשקוף. בשביל מי? בשביל מה הם מורחים את הדם על המשקוף? נו באמת, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהם יהודים. לא, אפרת, את צודקת, אבל אני רוצה לחדד את השאלה. לכאורה בפשט של הפסוקים זה נראה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ככה אני אזהה אתכם, אבל נו, במכת דם הוא ידע מהם? במכת ערוב הוא ידע מהם? מה קרה? במכת בכורות הוא לא ידע מהם? מה? בדיוק. המפרשים מדייקים את המילה לכם. שכתוב על הקחו לכם, לא זוכרת את הציטוט, לא נחפש אותו עכשיו, אבל שכתוב שם את המילה לכם במצווה הזאת, במדייקים ואומרים, אדם על המשקוף הוא לא בשביל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, כמו שהוא יודע לזהות מי בחור בכל משפחה אצל מצרים, הוא יודע מצוין לזהות מי יהודי ומי לא. הוא עשה את זה 9 מכות עד עכשיו. למה הוא צריך את זה עכשיו? זה בשבילם. זה כדי שאנחנו מצוינים, נכון, ישראל במצרים כתוב שהיו מצוינים במצוות. מה זה מצוין במצוות? לציין לעצמי, לי יש מצווה. אני במצווה הזאת מתחבר לריבונו של עולם, וכאילו אני מבקש ממנו בזה שאני מושך דם אל המשקוף, אל תשכח אותי כאן, תיקח אותי איתך כשיוצאים ממצרים. הרגע הזה של יציאת מצרים, עם כל התהליך ההדרגתי הזה של עשרת המכות, החיפזון מבטא, יש פה משהו שהוא לא נוצר בדרך הטבע. זה לא בדרך הטבע עם ישראל. זה לא ששותלים גרעין של עגבניית שרי באדמה, משקים, מחכים, יש נבט, מחכים. משה יכול לספר לכם, אנחנו חיכינו בקיץ הרבה זמן, עד שבסוף יש לכם עגבניית שרי. זה תהליך טבעי שרואים בעיניים, שרואים את ההתפתחות שלו, שמבינים שהוא נוצר דרך הטבע. ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, לא. אתם לא נוצרים בדרך הטבע. אני, זה לא עוד עם של עוד משפחות שהיה להם רע להיות עבדים והתאספו איתם ערב רע בספסוף, שבאו ואמרו יאללה בואו נהיה ביחד משהו אחר, נקים עם אחר, כמו שעמים אחרים מתאספים. לא, יש כאן יצירה אלוקית, והקדוש ברוך הוא עושה כאילו איזה גזירה כזאת. הוא ממש, הוא קורע את עם ישראל מתוך מצרים בחיפזון. עכשיו יוצאים בדליגה, מדלג על בתי מצרים. וזה מרגש לקרוא את הפסוקים האלה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא כאילו בא בית בית, אוסף את ישראל ואומר להם, יאללה צאו, יאללה צאו, אתם איתי. אנחנו יוצרים עכשיו משהו חדש במציאות הרוחנית של העולם. עם. עם שלם שיעמוד, נדבר על זה בקריאת ים סוף, שיעמוד ויראה אני, במתן תורה, בעזרת השם, שיעמוד ויגיד, אנחנו רוצים לעשות את רצונך. וכדי שהעם הזה ייווצר, כאילו צריך את שני הדרכים האלה. צריך את התהליך ההדרגתי, ההתפתחותי, מאברהם עד יציאת מצרים. את הנבואות שהחזקנו אותם ראש, את עשרת המכות, אבל כדי שלא נטעה לחשוב שיש פה משהו שהוא רק בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, ועכשיו בחיפזון. ועכשיו מדרגה שהיא מעבר למציאות. ועכשיו בדילוג כזה, שאף אחד לא מבין איך הוא בכלל נוצר כאן, קומו, צאו. בשביל שהם יהיו מצוינים במצוות, כדי שהם יוכלו לקשר את עצמם לריבונו של עולם. נכון, אנחנו יודעים את זה גם במכת חושך, שהיו הרבה מישראל שחטאו. היו הרבה מישראל שבאמת, בוא נאמר את זה, הרבה מהמפרשים אומרים את זה, שאם זה היה תלוי בעם ישראל, במדרגה הרוחנית של עם ישראל, הם לא היו יוצאים ממצרים. בקושי היה מי שיצא. אבל הקדוש ברוך אומר להם, אני נותן לכם חבל הצלה. זה לא רק, זה מצוות קידוש החודש, לא הספקנו לדבר על השאלה הזאת, אבל נכון, יש ארבע מצוות בפרשה הזאת. זה קידוש החודש, זה קורבן הפסח, זה אחר כך זה פטר חמור, ואחרי זה תפילין. כן, כן, שהם יבררו לעצמם את הנקודות. אנחנו לא רק בהפלטי אתכם ממצרים. זה לא מספיק להגיד מה אני לא. אני לא מצרים. אז מה אני כן? אני יהודי. אני הולך אחריך ריבונו של עולם. אני מושך את אדם על המשקוף כדי להגיד לעצמי, אני איתך ריבונו של עולם, לאן שתלך, לאן שתיקח אותי, מה שתגיד לי לעשות, אני הולך אחריך. בסדר? אז מזל טוב שעם ישראל נולד. ועשו לו יום הולדת. בפסח אפשר. וזהו, תרגישו טוב.